שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף פ"ח במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מהמשנה בעמוד א', נלמד בעזרת השם עד סוף הפרק בעמוד ב', השיעור היומי 15 דקות. לאורך כל הפרק דיברנו על היכולת שיש למזבח לקדש את מה ששמים עליו. אתמול הזכרנו בקצרה את היכולת שיש גם לכלים לקדש את מה שיש בתוכם. היום נתמקד בזה, כלומר היום הנושא זה היכולת של הכלים לקדש את מה ששמים בתוכם. עכשיו לפני שנתחיל נקדים שתי הקדמות. הקדמה אחת זה לגבי המקור, כלומר מה המקור לזה שהכלים מקדשים את מה שיש בתוכם. אז אתמול הזכרנו מקור אחד, כתוב בשמות למד לגבי כלי המשכן, כלומר גם הכלים כמו השולחן והמזבח וגם הכלים הקטנים יותר, וקידשת אותם והיו קודש קודשים, כל הנוגע בהם יקדש, אז זה מקור אחד. מקור שני, שהגמרא לא ממש אומרת במפורש שזה מקור, אבל כך יוצא מהגמרא היום, זה בבמדבר זין, בקורבנות של הנשיאים, אז כתוב בכל הנשיאים שהם הביאו קערת כסף אחת ומזרק אחד, שניהם מלאים סולת, והגמרא מבינה מהפסוק שמה שקידש את אותה סולת זה שהכניסו אותם לתוך הקערה והמזרק. אז זה מקור לזה שכשמכניסים משהו לתוך כלי המקדש או כלי שרת, זה מקדש אותו. אז זאת הקדמה אחת לגבי המקור. הקדמה שנייה זה לגבי רמת הקידוש. כלומר, מה הכוונה כשאנחנו אומרים שכלי מקדש את מה שיש בתוכו? אז אפשר לדבר על שלוש רמות, נלך מהחמור לקל, כשאת הרמה הכי חמורה בעצם נדחה. אז הרמה הכי חמורה שעלתה אתמול בהווה מינה של ריש לקיש, זה שכלי מקדש את מה שבתוכו כמו שהמזבח מקדש את מה ששמים עליו. כלומר, כמו שאם שמים על המזבח איברים של קורבן פסול, בכל זאת זה מאפשר לנו להקטיר אותם, אז לריש לקיש הייתה הווה מינה שאותו דבר גם עם כלים שזה יאפשר לנו להקטיר אפילו דברים שכבר פסולים. אז זאת הרמה הראשונה, ולמדנו בדף פי זין שרבי יוחנן דחה אותה, לכן מעכשיו נתעלם ממנה ונקרא לרמה הבאה גם כן הרמה הראשונה. אז הרמה הבאה, שכאמור נקרא לרמה הראשונה, זה שהכלי מכשיר את מה שיש בתוכו להיות מוקרב. כלומר, אם שמים למשל את הקומץ של המנחה, אז עכשיו הקומץ של המנחה נהיה קדוש בקדושת הגוף, ואפשר להקטיר אותו על המזבח. זאת הרמה הראשונה. הרמה השנייה זה שאנחנו נראה שיש מצב שבו הכלי לא יכול לקדש לרמה הראשונה, כלומר הוא לא יכול להכשיר את זה להקרבה, אבל הוא בכל זאת עושה את מה שבתוכו קדוש בקדושת הגוף, ויש לזה כמה נפקמינות. נפקמינה אחת שעלתה גם אתמול בגמרא, זה שעכשיו אי אפשר לפדות אותו, כלומר בניגוד לקדושת דמים שאפשר לפדות, קדושת הגוף אי אפשר לפדות בלי מום. נפקמינה שנייה שעולה היום בגמרא זה שמכשיר את מה שבתוכו לקבל תומה. כלומר יש תומות שהם גבוליים, כמו תבול יום או מחוסר כיפורים, שעקרונית הם כבר תאורים, אבל חסר להם עדיין תבילה או קורבן בשביל להיות תאורים לגמרי. במצב כזה הם לא יכולים לתמי חולין, וגם לא דבר שקדוש בקדושת תמים, אבל הם כן מתמים דברים שקדושים בקדושת הגוף, אז אם נכניס משהו לתוך כלי של המקדש, אז זה יכול לתמי אותו, זאת הרמה השנייה של הקידוש שעושים הכלים. אז עד כאן ההקדמות. שוב, הקדמה הראשונה ראינו שני מקורות, כשהמקור שמעניין אותנו זה קערת כסף, מזרק כסף, שניהם מלאים סולת וכו'. הקדמה שנייה זה שראינו שתי רמות שבו הכלי מקדש, רמה אחת זה שהוא מכשיר להקרבה, רמה שנייה זה שהוא רק עושה קדושת הגוף, וזה גורם לזה שהוא מכשיר לתומה ושאי אפשר לבדות. עד כאן ההקדמות, ועכשיו נראה את המשנה. במשנה לגבי הקידוש של הכלים נראה שלושה דינים שהם בעצם שלוש הגבלות ליכולת של הקידוש של הכלים. הגבלה אחת זה שכל כלי מקדש רק את מה שראוי להיות בתוכו, כלומר כלי שמיועד לנוזל, למשל שמן, לא יקדש יבש, למשל קמח ולהפך. הגבלה שנייה זה שהכלי מקדש רק שהוא שלם, אבל אם יש בו נקב כך שהוא כבר לא ראוי לעבודה, אז הוא גם לא מקדש את מה שבתוכו. והגבלה שלישית זה שהכלי מקדש רק שהוא נמצא בעזרה ולא מחוץ לעזרה. אז שוב, שלושת ההגבלות, רק מה שראוי לו, שאין בו נקב ורק בתוך העזרה. בגמרא נתייחס רק לשתי הגבלות הראשונות, כך שאפשר לחלק את השיעור עכשיו לשני חלקים. בחלק הראשון נראה התייחסות הלכתית להגבלה הראשונה, כלומר שהכלי מקדש רק את מה שראוי לו. בחלק השני נתייחס להגבלה השנייה, ולא באופן ישיר, אלא נראה דברים שבאופן עקיף קשורים להגבלה השנייה, ומזה גם נגלוש לקצת אגדתא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, ההתייחסות להגבלה הראשונה, שהכלי מקדש רק את מה שראוי לו, כלומר מבחינת לח ויבש. החלק הזה של הגמרא נמשך עד 8 שורות מתחתית עמוד א', ולא נראה את זה לגמרי לפי הסדר של הגמרא, אלא נסדר את זה לפי המגמה של המימרות בגמרא. כלומר, בהתחלה נראה שתי מימרות של אמוראים שבאים להגביל את ההגבלה של המשנה, כלומר בעצם להרחיב את יכולת הקידוש של הכלים. אחר כך, בשלב השני, שזה בערך באמצע עמוד ב', נראה מימרה של שמואל, שהוא בא להוסיף עוד שלוש הגבלות על ההגבלות שיש במשנה ליכולת הקידוש של הכלים. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון. אז כאמור, המשנה אמרה שכלי מקדש רק את מה שראוי לו, כלומר, כלי שמיועד ללח, אז לח, מה שמיועד ליבש, אז יבש. ועכשיו, כאמור, נראה שתי מימרות שמגבילות את ההגבלה הזאת. המימרה הראשונה היא של שמואל, היא מופיעה ממש בהתחלת הגמרא. שמואל אומר שזה תלוי באיזה סוג כלי מדובר, כלומר, יש כלים שנועדו ליחסון, ויש כלים שנועדו למדידה. אז לגבי כלים שנועדו למדידה, באמת המשנה צודקת לגמרי, כי באמת לא מודדים בכלים שנועדו למדוד יבש דברים לחים ולהפך, כי הרי המידות של המדידה הן שונות מיבש ללח. אבל לגבי כלים שנועדו ליחסון, אז כאן עקרונית אפשר להשתמש בכלי שנועד ללח גם ליחסון יבש. ממילא אומר שמואל שבזה זה כן מקדש, כלומר למשל שאם ניקח כלי שמיועד לשמן ונשים בו סולת, זה כן יקדש אותו. עכשיו חוץ מעצם הסברה שזה שימושי גם ליבש, מאיפה הוא לומד את זה? מהפסוק שהזכרנו מקודם, כתוב קערת כסף, מזרק כסף וכולי, שניהם מלאים סולת. עכשיו הרי הקערות והמזרקים היו מיועדים לדברים לחים, ובכל זאת הם קידשו את הסולת שזה יבש. אז הנה ראיה שגם כלי שמיועד להחזיק לך יכול לקדש יבש. זאת המאמרה הראשונה שבאה להגביל את ההגבלה של המשנה. עכשיו רק בסוגריים נעיר שרב אחא מדיפתי שואל על הראיה שלו, הרי הסולת שהנשיאים הביאו הייתה בלולה בשמן, אז זה לא נחשב יבש, זה נחשב לח, אז למה זה ראיה שזה מקדש גם יבש? עונה לו רבינה, נכון הרוב בלול בשמן, אבל מן הסתם היו חלקים קטנים שלא נבללו טוב בשמן, והם נחשבים עדיין יבש, ובכל זאת הכלי קידש גם אותם, לכן הראיה של שמואל עדיין טובה. עד כאן המאמרה הראשונה, הגענו בערך לאמצע עמוד א', ועכשיו נקפוץ למאמרה השנייה שבאה להגביל את ההגבלה של המשנה, וזה מאמרה של רב או רבסי בערך בשליש התחתון של עמוד א'. ההגבלה שלהם היא שמה שהמשנה אמרה שהכלי מקדש דווקא דבר שראוי לו, זה לגבי הקידוש ברמה הראשונה שהזכרנו בהקדמה, כלומר שלמשל עכשיו הקומץ יהיה ראוי להקרבה, אבל לגבי הרמה השנייה, כלומר למשל שעכשיו זה ראוי לקבל תומה מטבול יום, את זה אפשר לעשות גם בכלי שהוא לא ראוי לו, זאת המימרה השנייה שבאה להגביל את ההגבלה של המשנה. עכשיו בסוגריים, הגמרא מביאה גרסה אחרת שמה שרב או רבסי אמרו לא היה בכלל לגבי הנושא שלנו של המשנה, אלא לגבי נושא אחר לגמרי. כתוב בברייתא שאם מביאים מנחה או נסכים או ביקורים, צריך להביא את זה מדברים שהם ראויים לאכילה, ממילא אסור להביא את זה מעורלה או כליים, כי זה אסור באכילה, ואפילו אסור להביא את זה מדבר מדומה, כלומר מתערובת של תרומה וחולין, כי זה דבר שרוי לאכילה רק לכהנים ולא לכולם. עכשיו מה יקרה אם בכל זאת אדם למשל הביא מנחה מתבואה שהיא כלאיים? אז לפי הגרסה הזאת על זה אמרו רב או רב אסי שאומנם אי אפשר להקריב, אבל מצד שני זה כן קדוש, כך שגם אי אפשר לפדות אותו. זאת הגרסה השנייה במה שרב ורב אסי אמרו, אבל כאמור זה לא קשור לנושא שלנו. אז מתיים ראינו שתי הגבלות להגבלה של המשנה. הגבלה אחת זה שזה דווקא בכלי מדידה, אבל בכלי החזקה, בזה אין משמעות ללח או יבש. הגבלה השנייה זה שגם בכלי שהוא לא מתאים, זה רק לא טוב לגבי ההכשרה להקרבה, אבל בשביל להכשיר להיפסל בטבול יום למשל, זה מספיק. זה הביא אותנו לשמונה שורות מתחתית עמוד א', סיימנו את השלב הראשון של החלק הראשון של הסוגיה, עכשיו נחזור אחורה לאמצע עמוד ונראה את השלב השני, כאן שמואל מביא שלוש הגבלות ליכולת של הקידוש של הכלים, שתיים או אחת מהם זה הגבלות שלא ראינו עדיין במשנה. אז ההגבלה הראשונה שלו, שאותה בטוח ראינו כבר במשנה, זה שהכלי צריך להיות שלם. הגבלה השנייה זה שהכלי צריך להיות מלא, כלומר לא שהוא צריך להיות מלא עד הסוף, אלא שצריך שיהיה בו את כל הכמות שאמורה להיות בו. למשל, אם מדובר במנחה שזה אמור להיות יסרון של סולת, אז צריך שכל היסרון יהיה שם. להגבלה הזאת הגמרא מביאה בהמשך ברייתא ששם גם יש מקור לזה וגם הגבלה להגבלה. המקור הוא מהפסוק שהזכרנו כבר, שניהם מלאים סולת, כלומר שהכלי צריך להיות מלא בכל השיעור שאמור להיות בו. ההגבלה להגבלה, שגם רבי יוחנן אומר אותה, זה שמה שאמרנו שזה לא מקדש אם זה לא מלא, זה דווקא אם הוא הפסיק לשים. אבל אם הוא שם עכשיו קצת, אבל הוא מתכוון להמשיך ולשים את כל השיעור בהמשך, אז זה מקדש כבר עכשיו. בכל אופן עד כאן ההגבלה השנייה של שמואל שצריך לשים את כל השיעור, לפחות להתכוון לשים את כל השיעור. להגבלה השלישית של שמואל יש שתי גרסאות. גרסה אחת זה שהכלים מקדשים רק מתוכן, וגרסה שנייה זה שמקדשים רק בפנים. לפי הגרסה השנייה, כלומר בפנים, הכוונה שהכלים מקדשים רק בתוך העזרה, זה כמו הגבלה השלישית במשנה, זה לא הוסיף לנו. לפי הגרסה הראשונה זה מוסיף עוד הגבלה, כלומר שהכלים מקדשים רק מתוכם, ולא עם מה שנוגע להם מבחוץ. עכשיו לכאורה ברור ששמואל מסכים לשני הדינים, כי הרי הגרסה השנייה כתובה כבר במשנה, אז ברור ששמואל סובר כך, והגרסה הראשונה שהכלי מקדש רק מתוכו גם זה ברור, כי הרי כבר אמרנו שכלי מקדש רק את מה שראוי לו, ממילא ברור שהוא גם מקדש רק במקום שהוא ראוי בכלל להחזיק דברים ולא בצד האחורי שלו. עכשיו, לפי הנחה הזאת ששמואל בעצם מסכים לשתי הגרסות, שואלת הגמרא, מה בכל זאת המחלוקת בין שתי הגרסות? מסבירה הגמרא, איקה ביניי הוא ברוצי מידות. כלומר, מה קורה אם מילנו כלי קצת מעל מה שהוא יכול להחזיק? כלומר, למשל, קמח שקצת מבצבץ מעל. האם החלק שמעל האוויר של הכלי גם הוא מתקדש? אז לפי הגרסה הראשונה שצריך דווקא מה שבתוך הכלי הזה לא מתקדש, לפי הגרסה השנייה שלזה שמואל לא התייחס, אז זה כן יתקדש, אבל כאמור גם לפי הגרסה הזאת, אם משהו ייגע רק בחלק האחורי של הכלי, זה לא יתקדש. עד כאן, השלב השני של החלק הראשון של הסוגיה, ראינו שלוש הגבלות של שמואל, כלי שלם, שיעור מלא, ומתוכן או בתוך העזרה. בזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד א', את החלק הזה כבר ראינו, ובזה בעצם סיימנו את כל החלק הראשון של השיעור, ונקפוץ עכשיו לשורה השמינית מתחתית עמוד א' לחלק השני של השיעור. החלק השני מתייחס למה שאמרנו במשנה וגם בשמואל שהכלי צריך להיות שלם, כלומר בלי חור, וכאן בגמרא אין דיון על עצם הדין הזה, אלא יש דיון על מה עושים באופן כללי עם כלים שיש בהם חור, מזה גם נעבור לטיפול בבגדי כהונה שהתלכלכו, ומזה נעבור לדיון אגדתי באופן כללי על בגדי כהונה. אז מה עושים עם כלי שיש בו חור או עם בגד כהונה שהתלכלך? אז העיקרון הוא שאין עניות במקום השירות. כלומר, במקדש אל תתנהג כמו אני, אל תעשה לנו איזה טלאי או איזה תיקון קטן, אלא צריך כלים ובגדים שלא עברו תיקונים משמעותיים. ולכן אם יש חור כזה בכלי שכבר אי אפשר להשתמש בכלי, אז לא מתקנים את החור, אלא אם זה כלי אז מתיחים את כולו ועושים חדש, אם יש סכין שלמשל נפגם או שהקט ירדה לו, אז גם כן לא משחיזים ולא מתקנים, אלא גונזים את הסכין. ואבא שאול בברייתא באמת מספר שהייתה סכין שהיה בפגמים וגנזו אותה. עכשיו בסוגריים נראה שמפרשים מסבירים ששם גנזו לא בגלל הדין שלמדנו עכשיו שאי אפשר לתקן, אלא שם באמת היה מדובר שכן היה אפשר לתקן כי היה פגם מאוד קטן, אלא גנזו כי זה כל הזמן היה נפגם ולכן חששו שזה ינבל את הבהמה, לכן גנזו. בכל אופן זה לגבי כלים, לא מתקנים אלא קונים חדש. אותו דבר לגבי בגדי כהונה שהתלכלכו, אבל כאן יש שתי דעות בברייתא עד כמה מחמירים בזה. לפי דעה אחת, לפי הסבר של הבאי, זה תלוי ברמת הלכלוך, כלומר אם זה לכלוך מאוד קל שאפשר להוריד עם מים, אז אין בעיה להוריד גם במים ואפילו לחבס ממש, כי קיבוס כזה של לכלוך קטן לא מראה על עניות. דעה שנייה בברייתא אומרת שלא מחפשים בכלל, אפילו ללכלוך כזה שאפשר להוריד במים. זה לגבי הלכלוך בבגדים, עכשיו על זה נעיר שתי הערות. הערה אחת זה שבגדים מלוכלכים שאי אפשר לנקות, אז אם משתמשים בהם לפתילות למנורה או לאבוקות. הערה שנייה, בספר זבח תודה הוא אומר שלפי הדעה השנייה שאפילו לכלוך קל כבר היה צריך להביא בגד חדש, אז לכאורה כל יום יהיו זורקים המון בגדים. כי הרי הכהנים מתעסקים כל היום עם שמן ועם דם, אז מן הסתם כל הזמן המתלכלך קצת. אז הוא מסביר שצריך להבדיל בין שטח הלכלוך לבין החוזק של הלכלוך. כלומר, מה שהדעה השנייה החמירה ואמרה שאפילו בלכלוך כזה שיוצא במים צריך להחליף, זה לגבי החוזק של הלכלוך, שאפילו שיש לו חוזק קטן צריך להחליף. אבל גם הדעה הזאת מודה שזה דווקא כשזה על שטח נרחב, אבל אם זה על שטח מאוד קטן שבקושי שמים לב, בלכלוך כזה גם לפי הדעה הזאת לא מחליפים אלא כן אפשר לנקות. אז אלה שתי הערות לגבי המחלוקת בברייתא, מתי מחפשים את הבגדים של הכהנים. עד כאן השלב הראשון של החלק השני של הסוגיה, שבאופן כללי אמרנו שאין עניות במקום השירות, ולכן אם יש חור בכלי או בגד מלוכלך, לא מתקנים אלא מחליפים. השלב השני של הסוגיה הזאת מתחיל בנקודותיים בשורה השלישית בעמוד ב', וזאת סוגיה שרובה אגדתה לגבי בגדי הכהונה, ונחלק אותה לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על המבנה של המעיל של הכהן הגדול, בחלק השני נדבר על הכפרה של כל הבגדים. אז קודם כל לגבי המעיל, המעיל עצמו עשוי מתחלת, בתחתית המעיל היה רימונים ופעמונים, כל פעמון זה גם זג וגם אינבל, אז כאמור המעיל עצמו עשוי מתחלת, הרימונים זה סוג של פונפונים שהם עשויים משלושה בדים, תחלת ארגמן ותולעת שני, בתוך הרימונים יש מחלוקת בראשונים האם הכוונה ממש בתוכם או ביניהם, היו הפעמונים ויש שתי דעות כמה היו, לפי תנא קמא היו 72 סך הכל, 36 בכל צד, לפי רבי דוסא בשם רבי יהודה היו סך הכל 36, כלומר 18 בכל צד. זה לגבי מבנה המעיל, ובסוגריים רבי עניאני בר ססון אומר שאותה מחלוקת, כלומר 72 או 36, מזכירה מחלוקת אחרת לגבי מספר הגוונים שיש בצרת, שגם שם תנא קמא אומר 72, ואותו רבי דוסא אומר גם שם 36. עד כאן החלק הראשון של הסוגיה הזאת לגבי מבנה המעיל, ועכשיו החלק השני לגבי הכפרה של הבגדים השונים. עכשיו נעיר שזה מובא כאן כנראה משתי סיבות. דבר אחד זה שזה עוד פעם רבי עניאני בר ססון אומר משהו לגבי המעיל, ודבר נוסף, התוספות מוסיפים שזאת לא סתם עוד אמירה של רבי עניאני, אלא גם מבחינת תוכנית, האמירה השנייה מסבירה את האמירה הראשונה. למה? כי עכשיו הוא קישר בין מספר הגוונים של הצרת לבין מספר הרימונים של המעיל, וכמו שעוד רגע נראה, הקשר הזה הוא לא סתם טכני, כי עוד רגע הוא יאמר שהמעיל בא לחפר על לשון הרע, והרי ידוע שגם הצרת קשורה לחטא של לשון הרע, ולכן הוא מקשר בין שני הדברים. אז אלה הסיבות למה האמירה השנייה שלו מובאת כאן, ועכשיו נראה אותה. אז אומר רבי עניאני בר ססון שכל בגדי הכהונה באים לחפר על חטאים שונים. מאיפה הוא לומד את זה? מזה שבפרשת צו יש סמיכות בין פרשת בגדי הכהונה לבין הקורבנות. ומהסמיכות הזאת הוא לומד שכמו שהקורבנות באים לחפר, גם בגדי הכהונה באים לחפר. עכשיו על מה הם מחפרים? אז נאמר רק על מה, בלי להזכיר את המקור של כל אחד. הקטונת מחפרת על שפיכות דמים. עכשיו הכוונה לא לרוצח עצמו, אלא לציבור שנתן את דבר כזה לקרוא. המכנסיים על גילוי עריות, המצנפת על גסות הרוח, האבנת על עירור הלב לעבודה זרה, חושן המשפט זה על עיוות הדין, האפוד זה על עבודת כוכבים, המעיל שזה הקשר של הנושא שלנו זה על לשון הרע, והציץ מחפר על הזאת פנים, אז אלה שמונת הבגדים ועל מה הם באים לחפר, ועכשיו על שניים מתוכם הגמרא תשאל, הרי יש כבר דבר אחר שמחפר על אותו חטא, כלומר אמרנו שהקטונת זה על הציבור שלא מנע רצח, הרי לזה יש עגלה ערופה, ואמרנו שהמעיל זה ללשון הרע, אבל הרי כבר לזה יש תקטורת. אז עונה הגמרא שזה תלוי לגבי שפיכות דמים, כשלא יודעים מי הרוצח אז לזה יש עגלה ערופה, כשיודעים לזה יש תקטונת. לגבי לשון הרע, אם זה לשון הרע שנאמר בגלוי, אז לזה יש את המעיל, שהוא עושה רעש עם הפעמונים. אם זה לשון הרע שנאמר בסתר, אז לזה יש את הקטורת, שגם היא באה בסתר, כי הרי מקטירים אותה בתוך ההיכל, כשרק הכהן הגדול נמצא, ולאף אחד אחר אסור להיכנס אפילו בין האולם למזבח. בזה הגענו לסוף עמוד ב', וברוך השם סיימנו את פרק המזבח מקדש, הדרן הלך המזבח מקדש. נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור עסקנו בזה שהכלים מקדשים את מה שבתוכם. ראינו לזה היום מקור, מקערת כסף וכולי, מזרק כסף וכולי, שניהם מלאים סולת. לגבי זה ראינו במשנה שלוש הגבלות, כלי שלח ללח, יבש ליבש. כלי שניקב אז לא ודווקא בעזרה, לגבי הגבלה הראשונה התמקדנו בחלק הראשון של השיעור, בהתחלה ראינו שתי הגבלות על אותה הגבלה ראשונה, הגבלה אחת זה שאם זה כלי יחסון אז גם לך יכול להחסן יבש, הגבלה שנייה שגם כשזה לא הכלי המתאים אז זה אמנם לא מקדש בשביל שיהיה ראוי להקרבה, אבל זה כן מקדש בשביל שיוכל להיפסל על ידי טבול יום, זה שלב ראשון שהגבלנו את ההגבלות של המשנה, אחר כך בשלב השני שמול דווקא הוסיף על ההגבלות של המשנה, הגבלה אחת זה שזה כלי שלם, זה כבר ראינו במשנה, הגבלה שנייה זה שצריך שיהיה ישים, הוא התכוון לשים את כל השיעור, למשל יסרון, והגבלה שלישית שיש שתי גרסאות, או שהכלי מקדש דווקא מתוכו ולא מבחוץ, או שהוא מקדש דווקא בעזרה, שגם את זה ראינו, ונפקא מינה אם הוא מקדש את הגודש שנמצא קצת מעל אוויר הכלי. עד כאן החלק הראשון של השיעור, בחלק השני התייחסנו למה שכתוב במשנה, שאם יש חור בכלי אז הוא לא מקדש, בסוגיה הזאת ראינו שני שלבים, בשלב הראשון אמרנו אין עניות במקום השירות, כלומר אם יש חור בכלי או לכלוך בבגד, לא מתקנים או מחפשים, אלא מביאים חדש. בשלב השני ראינו את הכפרה של כל אחד משמונת בגדי הכהונה, כשלגבי המעיל ראינו שזה בא לחפר על לשון הרע שנאמר בגלוי כל טוב.